אז באמת, נגיד הקדמה ונראה מבפנים. יש לכם את האומנה, מה ששונה, כן? ש... אפשר לומר כך, אנחנו חיים בעולם שיש בו גבולות. זאת אומרת שגבולות זה גם התנאים של המציאות שאנחנו חיים בהם, שאנחנו לא יכולים לעשות כל דבר. והגבולות, אולי אפילו היותר גדולים, זה החסרונות שאנחנו מוצאים בתוכנו. כלומר, זה שבן אדם הוא, יש לו, עכשיו יש דבר, אופי מסוים, כישורות מסוימים, כישורות מסוימות, ו... אמנם הרמב״ם מאוד מאוד מרחיב את הבריאה החופשית, אבל הוא הזכיר בדבריו שאדם לא שולט על השאלה אם הוא גבוה או נמוך. אני חושב שגם על הרבה שאלות שקשורות לכישרון, הם לא באמת בידי האדם. והוא גם אומר שיש מזג, כן? שיש אחד שנושל יהיה לו הרבה יותר קל, נכון. יש אחד יהיה לו, בוא נגיד, אחד הרבה יותר קשה לו להתגבר מהכעס. אחד הרבה יותר קל. זאת אומרת, יש לו בחירה. אבל הנתון הבסיסי קיים. אנחנו יודעים שהוא משפיע. אז מה... איך לעמוד מול הדבר הזה? דיברנו על זה גם פעם קודמת, פעמים קודמות. אבל נגיד שיש שתי התייחסויות, אולי עקרוניות, איך אנחנו מתמודדים מזה שהעולם הוא עולם מוגבל. שתי דרכים עקרוניות. דרך אחת, זה באמת לחלום על עולם שאיננו כזה. יש ציפייה לישועה, יש חלום על גאולה. באמת חלק מהגאולה זה להשתחרר מהמגבלות. יש מגבלות חלקיות, שזה נגיד מה שנקרא עימות המשיח. שם ישראל לא מממש את מה שהוא רוצה, הוא לא נמצא בארצו, בממלכתו, ביכולת שלו לשגשג, ולעשות כל מה שהוא יכול לעשות במסגרת העולם. מוגבלים. אין אנחנו יכולים לעלות פני היד, כי יש דברים שחוטצים בעדינו. והגאולה היא שחרור מהגבולות האלה, שלא יהיה מניעה, שלא יהיה מחיצות, שלא יהיה שבועות שמקבילות. וזה גאולה ברמה אחת, ברמה יותר גבוהה, שממש ישתחרר מהגבולות אפילו הכוערים יותר. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, שלא יהיה בסופו של דבר אפילו את הדבר הכי, שהכי מקביל את החיים, שיש להם קץ. אז שיש גם את החזון הזה. אז זה עמד אחד שאומרת עם ישראל דבר השם, שרבינו הנביאים, בצורה יותר מרוחבת, דיברו על זה, שיהיה עולם יותר טוב, יותר שלם, יהיה עולם אחר. אנחנו עוברים את כל העולם, בין השאר, כדרך להגיע לעולם יותר מתוקן, יותר שלם. זה דרך אחת, כיוון אחד. כיוון שני, זה כאילו גאולה בתוך הגלות, אולי בתוך הגבולות. זה לדעת להעריך את המציאות הזאת, כמו שהיא. באמת, זה שתי מסלולים שכאילו הפוכים, כן. וזה אני חושב שדווקא הרמב״ם, מצד אחד הרי הוא מאוד מאוד נותן מכאן לבחירה חופשית, שיש חופש. מצד שני, אני כמו הרמב״ם שאומר שהעולם כמנהגו נוהג, שיש טבע. יותר בערכות בספרים אחרים, מתווכח, גם פה. רמז לזה, שאל תגידו, נכון, שיטת המדבר, שכל הזמן, הכל מתחדש. כמו שאנחנו, זה אנחנו מדברים בעצם. לא יותר מעריך במורה, שכאילו. שאל תנסה לחיות באיזו אשליה, שכל הזמן יש איזה נס כזה, שהוא רק עומד מאחר קולטנו ותכף הוא מתחולל. לא. לא ככה שם רצה גם. יש לפעמים, רעת שעה, יש ניסים, אבל בדרך כלל, עולם מתנהל בדרך הטבע, וככה זה הסדר. אמרנו על זה, שדווקא זה מאפשר את הבחירה. ומה שאמרנו, שבאמת המבט, דווקא של אדם בוגר, זה המבט שאומר, אני מוכן לחיות בטבע, חוקים שלו, לא רוצה לוותר עליהם, לא רוצה לדלג עליהם, לא רוצה ללכת לעולם שאין בו התמודדות, שאין בו את האתגרים האלה. ויש איזה חלום, עולם שלם, עולם הרמוני, עולם שאין בו שום בעיות. זה כאילו חלום של הילד. האדם הבוגר אומר, צריך לחיות בעולם הזה כמו שהוא, מתמודד עם האתגרים שהוא מזמן, עם הקשיים שיש בו, ועל דעת כזה. וזה מה שהשם חפץ. עכשיו, כשאדם נמצא במקום כזה, הוא כאילו בוחר בגבולות, הוא כאילו בוחר במציאות, אז המציאות כבר לא מגבילה. כאילו יש שתי דרכים איך להשתדר עם הגבולות, או באמת להשתחרר מהם, או להגיד, אני... בסדר. תראו ש... מה?
יש בזה קצת ייאוש, כאילו... אפשר לדעת שאנחנו
בגבולו
של
העולם
הזה, אבל
אני
צריך
לשפוח
מזה שאנחנו שואפים
משהו גבוה יותר. הרב מלובביץ' נפגש עם הרבנים הראשיים, עם הרב אליהו והרב רב אברום. אגב, אם תשיגו את השיחה הזאת, בזמן הזה היה בקלטת, אני לא יודע איפה היא נמצאת.
יש
אותה? יש אותה?
באתר
של חב"ד. באתר של חב"ד. והוא מדבר איתם בעברית. עברית כזה. אבל זה די מובן, שיחה מאוד מעניינת. אז הוא מדבר על שבגאולה יהיו שתי תקופות. יש, אין בין העולם הזה ימות המשיח אלא שבו נמחויות ועד שיש את שמואל, ויש אחר כך, אין לא ראתה. כאילו, אפשר לראות את זה כמחלוקת, הוא אומר, זה בשני זמנים. וגם מה שאתה שואל, אפשר להגיד, זה שני זמנים. יש זמן שהוא יותר רחוק, שבאמת הכל ישתנה. זה זמן שזה המצב ההווה שלנו, שצריכים לשמוח במה שיש. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, שבאמת יש פה גבול דק בין ייאוש, ויתור, לבין השלמה עמוקה. ש... עכשיו זה מתבטא אם אדם שמח בסופו של דבר, זה מתבטא אם אדם עושה. אם זה ייאוש, אז זה גורם לרפיון. אם זה השלמה, אז אדם דווקא יכול לעשות יותר. אז, והשלמה יש בה משהו מאוד עמוק. כאילו בחירה מחדש. אני אתן דוגמה שדווקא, שפה בזה אף אחד לא יחלוק, תיאור סיפורי כזה, של מישהו באמצע החיים, נישואים מבחינתו, הוא נשוי, כן. מקבילים אותו, הוא לא מוצא את כל מה שהוא מחפש, דווקא פה, אצליו, למה זה יש לו עכשיו. תמיד הרי, אפשר לחלום על דברים אחרים. והסיפור מספר שהוא עובר זה תהליך שהוא, שהוא, פה יש שתי דרכים. איך הם משתחררים מהמגבלה? יש מגבלה. חיים בצווארו כתוב. גם איזו התחייבות, לא רק כלכלית, כן, גם יותר, יותר עמוקה, התחייבות העיקרית. אז דרך אחת זה באמת לצאת החוצה משם. יש אפשרות כזאת לפי התורה, כן. אבל זה לא הדרך המשובחת בינינו. לפעמים זה אין ברירה. אם ההכרח לא יגונה, אבל דרך שנייה זה להעריך את מה שיש, לסמוך על מה שיש. אז בסיפור שאני... בסיפור שאני מזכיר, אז מתואר שם התהליך שאולי הוא מתחילה כאילו אולי קצת ככה באיזשהו ספק, ואחר כך בוחר מחדש. כאילו אחרי 30 שנה אני יכול להגיד לאשתו, הרי את מקודשת, כן, מתוך מקום, באמת, בחירי. ויש משהו, כן, אדם... וכל מיני דברים שהם לא רק בצומת הראשונה שאדם כביכול בוחר בין שתי אפשרויות, אלא גם אחרי שהוא כבר בחר, הוא נמצא בתוך מציאות. אז לפעמים החוכמה הגדולה היא להעריך את מה שיש. נשמח מה שיש. ולהגיד, זה הדבר הכי טוב. זה מה שהשם שלח אותי שם. וזה מה שאני צריך להתמודד. אין יותר טוב מזה בשבילי. עכשיו, ברגע שאדם מגיע להכרה כזאת, אז זה באמת הגבול לא גבול, כי כאילו בחר בו. דיברו
על
אין מקום, אין אפשרות להגיע.
אין רפואה כאילו בלי הספקריה, בלי מראה, בלי חפצים. בכל עוד דווקא בתוך השאיפה, המקום הכי גבוה, זה מה שגורם לנו פה עכשיו, בגבולות שלנו, להיות משהו יותר גבוה. כלומר, הרצון למשהו לא אפשרי, הוא בעצמו משהו שהוא...
מקדים. מבין. הרי הזכר מה דיברנו פעם שעברה, שראית שיש איזו החלטה לא מפורשת של עם ישראל, של גדולי ישראל בעצם, שלא הולכים עכשיו לנבואה. כאילו זה מוצב כחזון. אבל אני אומר, מה יקרה אם מישהו ינסה לממש אותו? מה?
התנגדו לו.
מה זה?
התנגדו לו.
התנגדו לו, זרקו על האורנים. כמו בסיפור שסיפרת על הנזיר, נכון? אני פעם פגשתי יהודי מיוחד, חשוב, הרב אמיר כץ, גדל פה, אמרנו בצפון. אז אמר, דיבר לי קצת, מה זה הקשרים שאתה בשביל נבואה? קשב. כל מיני רגישויות שיש, יכול להיות שיש אותם אנשים. האם בזה משקיעים את רוב הזמן? גם כמותית, אבל גם איכותית. פורם. דיברנו על זה, זה היה אחד המשפטים בסיבה מכונה זוכרים לי. שאנחנו רוצים נבואה שהיא לא במקום החוכמה. זה באמת, זה החלטה, זה לא רק יהיה אפשר, ברור? יהיה אפשר. אין בית מדרש כי יהיה אפשר, אבל... למה לא? שכל הרבנים יבקשו, יצטרפו לעצומה של הרב ישראל אריאל, ואולי גם יהודה עציון יהיה מוכן לנסח, יש לו כתיבה מאוד יפה, שפחות המדינה תציב את זה כפרויקט מרכזי, נגיד בלי מחירים, הכל יהיה על פי ההלכה, מה שיקבעו גדולי ישראל, הכל יהיה בלי לריב עם מות העולם, אבל בואו נעבוד על זה, נתחיל לשכנע, אולי הסינים, אולי דרום קוריאה, אולי הרוסים, עכשיו, כמו שאתה עכשיו, מה שחשוב לך בשביל האינטרסים, אתה מחפש שיתוף. בוא נמציא את זה. יש הרבה אנשים מעריצים את החולים על הרעיון הזה, זה יכול להציט את הדמיון של הרבה אנשים. בית המקדש. זה לוקחת את זה פרויקט מרכזי. בעולם התורה כמובן דוחף אותה מאחורה. למה זה לא קורה? כי לא רוצים שזה יקרה. למה לא רוצים שזה יקרה? לא בכלל אחר לא רוצים להיגיים. לא רואים, אנחנו לא בשלים לעשות את החיבור הזה. בין עולם הדמיון לחוכמה, בין הנבואה לחוכמה, בין הגבולות לבלתי גבולות, כאילו הבלתי גבולות באמת זה יהיה גאולה, שזה יהיה אפוקליפסה, כן? אחינו השמאלנים מפחדים מזה. בעצם גם אחינו התורנים, כן? אבל הם אומרים את זה מפורש. בית מקדש זה אפוקליפסה, זה מתאים מצוין. כוונה, מציאות חדשה וכל מה שיש עכשיו נהרס. לא ישר למה שיש היום קרוב. לא רוצים. מפחדים מזה. הם תאורי זוועה וכל מיני ספרויות והצגות וזה, על איך נראית מדינת ההלכה העתידית. כאילו יש שם בית מקדש, בסדר. אבל זה אחד הדברים מבחינתם הכי מחרידים. אז לא בכזאת אנחנו, כן? יודעים שזה שייך למקום גדול ונפלא וזה, אבל מיד? לא. שוב, אני אומר לך קצת כסברה שלא שמעתי אותה, אם מישהו ימצא איזה מקום שזה כתוב, אני אשמח לקבל אסמכתה. יש פה בעצם החלטה מושכלת, מושכלת, תרתי משמע, כן? שלא ללכת על הנושאים האלה בינתיים. באמת, קצור שקצת מה שאני אומר, שעם ישראל באמת, זה, יש לו יכולת כפולה. זה דרך אגב, כל הזמן חולם על מה שמעבר, אני חושב שהוא כל הזמן גם מאוד יודע להעריך את המציאות של עכשיו. כמו שירמיהו הנביא אמר, בנו בתים, נשאו נשים, רגע אחרי הגלות. רגע אחרי הגלות כבר יכול להיות שאם היה היום אפשרות לעשות, אם היה אז, אם היית יכול לשלוח צוות צילום לבבל, לצלם חתונה שנתיים אחרי החורבן, כן? אני נזהר, אני לא אומר חצי שנה אחרי החורבן, שנתיים. ובהתחלה אתה רואה את השמחה, את הפיזוז, את ההתרגשות, את ההתלהבות וזה, ואז אתה מוסיף, זה קורה. שנתיים אחרי החורבן, זה שעכשיו אתם רואים אותו בעיגון, נכון, עושים כזה עיגון, מסמנים מישהו בתמונה, אז כל המשפחה שלו מתה ברעב במצור, בקיצור. אבל זה, זה, זה יהודים, זה יהודים. אני לא יודע אם זה היה, אבל זה ודאי היה יכול להיות. זה מה שירמיה אמר. הוא לא אמר, קחו את הזמן, תקופת ציון וזה, זה לא, אתה לא שמח בשביל, זה לא איזה פינוק, זה לא מותרות לשמוח. זה בשביל להמשיך את החיים. וזה, פחות שעשו את זה, מיד. איך כתוב שם, בהר המלך, נכון? כתוב ששמחו בצד אחד והחורבן בצד שני. אז פשט ההגדה זה להגיד כמה זה היה נורא, שלא הבינו, היה מצב חמור. ואיך הדרך הרב, אפשר להגיד, שם איזה מה לעשות. אם היינו יכולים למנוע, אם עונים, אם לא, אז לפחות, נמשיך את החגיגה. טוב, אני אומר, זה באמת קיצוני, זה לא הכוונה. זה באמת, הפך ה... פשט שם, אבל אחרי כן, יכול להיות שחודש אחרי שהר המלך הרב לגמרי, יכול להיות שעשו פעם עוד פעם, פדיון הבן, או ברית מילה, או חתונה, וסומכו. אז זהו, אז אנחנו מסמכים על מה שיש, אפילו בוחרים במציאות כמו שהיא, וזה באמת, אני אומר, זה נכון, אני מסכים, שאפשר ליפול, או לכיוון שאתה בכלל לא רוצה מעבר, זה ודאי בעיה שעומדת לפתחנו, דווקא עם ישראל, אולי עוד נשכוח את זה שצריך גם בסוף להגיע לארץ ישראל, בסוף להגיע לבית המקדש, וכן הלאה, אבל מצד שני גם יכול להיות טעות הפוכה, שמרוב שאתה חושב מה לעתיד, אז אתה לא חי את ההווה, לא בונה את ההווה, לא שמח בהווה, אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק ראש בשני הדברים. אז זה המבט השני, שהוא מתאים מאוד לדברי הרמב״ם, לכל המהלכים שלו, זה מופיע גם פה, אבל המבט השלם של הרמב״ם מאוד מאוד אומר את זה. הוא אומר, אל תהיה ילד, אל תחפש דמיונות, אל תחפש כל מיני קונסים, פטנטים, ניסים וזה. הקדוש ברוך הוא רוצה את המציאות הזאת, הוא רוצה את החוק נתן ולא יעבור, הוא רוצה שפה נחיה, פה נבנה, וזה הגאולה. רציתי להגיד, גם במושגים של נביא ברוך הוא קדש, יכול להיות שמי שעבר את התהליך הזה, והוא רואה את המציאות כמו שהיא, כמציאות שהיא כולה כולה רצון השם, זה ודאי ברוך הקודש להסתכל ככה. זה לא להגיד את זה. יש איזו התבהרות כזאת, שזה מה שיש עכשיו, זה מה שדבר הכי נכון שהיה צריך להיות. אולי זה לא נבואה, יכול שזה קשור, כן, ששתי המושגים האלה נבטאים את שתי הבחינות האלה. נבואה היא כאילו נגעת במעבר ממש. ברוך הקודש, לראות את המציאות כמו שהיא, שהיא כולה מלאה אור השם, כבוד השם. ומתוך זה, למרות ששוב, כל הזמן הרב חלפ, אני אומר, הוא הולך עם הרמב״ם ומכניס בו את התבלין של הפנימיות, ופה גם אני חושב שהמפגש הוא מרשים, מדהים, תראו, בוא נראה. ואומנם אומר הרב חלפ, מה ששונה אחד מחברו, הוא עכשיו מדבר על האופי המיוחד של כל אחד, שמלא זה גם המגבלות שלו, אם תרצו אפילו החסרונות שלו. מה ששונה אחד מחברו בטבע ביחס ההכנה למעלה או לחיסרון, שזה הרמב״ם הרי ציין בדבריו, ואין אחד אומר לחברו, ומה שקל לזה קשה לאחר, הוא על פי מה שיש לדעת כלל נמרץ, כי אף על פי שלנו נדמה שיש כפולים בהוויה, באמת אין שום דבר כפול, כי כל מה שנמצא בהוויה כולם רק אחד ולא שניים. כלומר, שום דבר הוא לא עוד מאותו דבר, כל דבר שיש בעולם הוא אחד ויחיד. ועניין מה שיש לדעת, דיני יסוד הטעם של גילוי הבריאה הוא לגלות מה ששירה חוכמתו יתברך שמו להתגלות מכוחות יכולתו, ועצם גילוי היכולת הוא לא תכלית ועיקר יותר גדול מהתועלת השימושים שבא על ידי גילוי כוח זה. ואם כי לנו יש זיקה יותר בתועלת השימושי שנהנים ממנו, זה רק לפי שאין לנו שום מושג בעצם היכולת, אבל באמת עצם היכולת הוא תכלית יותר עיקר. ומזה אנו מבינים יותר חיבור הנשמה עם הגוף, שעצם החיבור הוא עיקר, גם מלבד התועליות והרווחות שאפשר להשיג על ידי מציאות זו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את יכולתו, אז כל דבר שנברא בעולם זה לגלות את יכולת השם. כל דבר שנברא בעולם יש לו גם תפקיד שימושי, נגיד בשפתנו תועלתי, פונקציונלי אולי, יש ביטוי מקביל כזה. אז אומר, אם אתה תועלת השימושית, אז ברור שנגיד בתורה, אדם שהוא גאון גדול וכל התורה מונחת לו, כמי שמונחת לו בקופסה וכדומה, הוא הרבה יותר מועיל לציבור מאשר אחד שכמו שיודע לקרוא, למד כמה דברים וזה. אבל אם אתה אומר על היכולת, אז כל אחד גילה יכולת מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. הופעה ייחודית של הבריאה של הקדוש ברוך הוא. ממילא גם הופעה מיוחדת של התורה. כאילו יש את השימושי ויש את הערך העצמי, נגיד, שיש לכל דבר לכל אדם. אז גם הנשמה והגוף, עצם החיבור העיקר מלבד התלויות והרווחות שאפשר להשיג על ידי מציאות זו. ולא יודע שיהיו להבין ביותר שכמו שאין מחוגנו כוח בהשיג, להבין את עצם היכולת איך יומי, כן הוא משיג להבין כמה גדול ונורא, גילוי אור טובו כשהוא מגולה בהוויה, גם מבלי תועלת שימושית, והתועלת הנעלמת על הזו היא בעין ערוך הרבה יותר גדולה מהתועלות הנגלות שיש לנו מושג בהן. שוב, ניקח את זה בדוגמה הזאת, אז יש אחד שהוא יכול, הרב אמר יכול, הוא מתקשה מאוד ללמוד. אז כשהחבר שלו גומר מסכת שלמה, הוא משנה סדר בעל פה, הוא מצליח לעבור על דף, או להצליח לשנן משניות, או לקרוא תהילים. אבל האישיות המיוחדת שלו שמתגלה דרך זה, הערך זה גדול ונורא, הרבה יותר מהתועלת שהוא כאילו חסר, שמתבטאת באפשרות שלו השני. השני זה התפקיד שלו, כן. אבל אם הייתי מסתכל, זה היכולת שלו, כן? זה הגילוי היכולת שמתגלה בו. זה העניין העצמי שלו גם. האם אתה מסתכל כאילו מבחינת איזו מדידה כמותית, אז הוא כביכול הרבה יותר משרת את הצורך של נגיד ריבוי תורה בעם ישראל, אבל האדם הזה שנגיד בשובר את השיניים, כן, מתחבר עם המושג לפום צערה אגרה, בשביל להבין אפילו קצת, אז גדול ונורא גילוי האור הטוב שיש בו יותר מכל מה שזה. מביא כאילו התלונן, למה אני לא יכול כמו ולמה אני לא זה ולמה כשאני כבר למדתי משהו, אני זוכר פעם בא אלינו אחד מהעולם החרדי וביקשה לי מה שזה אלה ללמד, כשהוא יוכל לקבל גם כמה, להרוויח קצת. איזה מסכת שאלתי אותו? לא ידעתי לעבוד על טבעו, נראה לי ככה קצת כזה נב ענד מחפש איפה להסתדר, אבל כששאלתי איזה מסכת, הוא אמר, איזה מסכת שרוצים? ראה לי משהו, ישב, למד משהו. אמרתי לו, אז למה כבודו? אני חושב שאפילו ממש יודע למה כבודו לא מצא, זה הוא אמר, אם אתה לא בן או חתן של מישהו, אז אתה לא זה. שם יש גם באמת ריבוי של איך אמר לי פעם הרב שלמה פישר, שם יותר שוחטים מתרנגולות. אז הוא חיפש, אז הוא יכול להתלונן, למה נפל בחלקי, כבר למדתי 10 שנים בישיבה, אבל נו, שם אני חפש לעשות עם זה משהו. אז גם על זה, זה כאילו הרב חלפ יגיד, מה שאתה הכי מתלונן, זה הכי נוגע בעיקר המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאתך בעולם. האמת
היא שגם פה, ביום התרמות הגדול שהיה לפני חודש, אז אני הייתי בשיחות רבות, ואחד התפשר עליה, ושאל לי מחפשים רבים לשלנו.
אתה אומר שיש, כן, נכון. יש סוגיה כזאת. כבר לפני שנים הרב יהושע אמר לי, עשרות קופצים על כל משרה. טוב, זה כבר נושא לחשיבה מערכתית, איך מועדים...
מה מתגלה פה?
מה?
מה מתגלה פה
בכל... האישיות המיוחדת שלו.
וזה מה
זה? הרב חלף משאיר את זה קצת לעולם הסוד. כאילו אני חושב שהוא קצת נוגע לנו באיזושהי תחושה פנימית, יש פה איזה נפש מיוחדת. נכון? הוא אומר פה משהו שכמו שאנחנו לא משיגים את היכולת העצמית של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא משיגים מה מתגלה פה. אז הוא אומר, אם נשאל רגע עם הרב חלב, יש בכל אדם סוד. הסוד קשור דווקא למשהו שונה מאחרים, לא משהו דומה. דווקא מה שעושה אותו שונה. זאת אומרת שלפעמים על זה הוא מתמרמר, זה דווקא הסוד. גם בכל אופן למילה להגיד משפט, שגם על זה, חושב אם זה כמה קשור למה שדיברנו בהקדמה, אבל אמרה הערה שהערת, שהערה קצת מעולם אחר, אבל מצד אחד צריך באופן מערכתי לחשוב על זה, איך אנחנו פה דואגים שכל מי שלומד הרבה שנים בישיבה, הוא לא באמת בסוף, מה, אז מה אני עושה? צד שני, אני זוכר שפעם נסעתי עם מישהו, עשה לי רושם מאוד גדול, אני לא זוכר. למד כזה חשבה הייתי ברמת גן, זה היה מישהו מרמת גן, והיה גם בעל תשובה. הוא התחיל מאוחר, אבל הוא למד מאוד במסירות. והשיחה הייתה כזאת, היה לנו שעה שלמה של נסיעה, זמן כזה שאתה לא, הרדיו לא עובד, אתה פנוי, מדברים. שאלת אותו מי ומה בזה, והוא חושב שהוא היה גם נשוי לאט לאט העול של פרנסה יותר ויותר היה. אז אמרתי לו, לא שמע, אתה אוהב ללמוד, אבל יאללה, אתה תחשוב על העתיד, אתה צריך למצוא איזה מקצוע, להתפרנס וכו' וכו'. והוא אומר לי שעדיין הוא רוצה ללמוד, ואני אומר לו את זה, ואני יודע, מין סוג של כזה... ואז בשלב הוא אומר, אני... למרות שאני לא יודע מה היה, אני רוצה ללמוד. אז כאילו באיזשהו מקום קלטתי שהוא באמת ברצינות, אמרתי, שמע, יש לך מסירות נפש, זאת השם יחס ידע לשמוע. עכשיו, כיוון שאנחנו עכשיו יושבים ליד הרמב״ם, כן, אמנם, כן, אז זה לא שאני מבטיח ניסים, א', אני לא... אם תמצאו שאחר כך קרא לו ניסים, בעקבות מה שאמרתי, אז אני מוכן שעה בשבוע לברך. אבל אם לא, אז עשיתי בשמוע שהוא יהיה מאושר בחיים שלו, כן. כי מסתדרים, זה הם מסתדרים. אבל הם מסתדרים, מגרדים. אבל אם אדם אוהב ללמוד תורה, זה שווה לו, כן. זה שווה לו. אז יבוא הרב נריה ויגיד, בוא נעשה, איך קוראים לזה, אתה מכיר את הפרויקט שלו. שעכשיו דואג, שיהיו אנשים שיוכלו ללמוד הרבה שנים. אחד לאחד, וזה. כן. אז לא, אף אחד לא ייתן מזה בלי רווחה הזה. אבל שכאילו, אם אדם אוהב ללמוד תורה, אז זה הרווחה שלו, כאילו. מוכן... אז לא, לא להזניח את זה, מצד שני, גם צריך לעשות את החשבון, להחזיק את שתי החשבונות. טוב. אז אתה שואל איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? תראה, מבחינת... נוכחות של אנשי תורה חסר. מבחינת תפקידים, קודם כל התפקיד של... אני אתחת האמת. אבל התפקיד שהכי מתאים למי שלמד הרבה שנים בישיבה זה ללמד בישיבה. וזה, זה פירמידה, תחשוב. זה אופן טבעי, זה... יש יותר אנשים ממה ש... כי זה לא ש... אם כל אחד היה מלמד אחד, אז זה היה בסדר, אבל... מובן. אבל... אם יורדים לגיל של התיכון, אז יש יותר ביקוש. עדים להגיד של היסודי עוד יותר ביקוש, חסר אנשים. אז זה א', וב', בכל מקום שאדם נמצא בו. הוא יכול להאיר את הדרך אם הוא איש תורה. בין אם הוא רופא, בין אם הוא שופט משפט עליון, בין אם הוא פרקליט או משנה לפרקליט או יועץ משפטי, לא יודע, בקיצור. בכל מקום, ככל שהתורה יותר סקופת קומה, יותר... אומר הרב חרל"פ, ומכאן תשובה על כמה בורים שאנו מוצאים תועלת במציאותם, ולמה נבראו? מכל שכן שעל פי זה אין להתפלא על מה שאנו רואים, כמה אנשים שחיים בלי שום הרגשה של שכל. ממש ממש אנשים שחיים רק את ה... לראות שהם בהמה הם עליהם. כמעט לא מתגלה במצד האנושי, מה תועלת בחיים. אולי אם עצם גילוי היכולת של הבריאה יותר יקרית ויותר גדולה מהתועלת הנגלית, אין שום קושייה. זה יכול להיות אגב נחמה, יודעים שזה... זה לא רק אדם שנולד ככה, יש אדם שהיה כל החיים בסדר גמור, והיום יש לפעמים מחלות זקנה, דמנציה, כל מיני דברים כאלה, כל מיני סוגים. שנים, אדם יכול לשתות כמעט לא יותר מזה כלום. בקושי מדבר, בקושי זה, מה אתה? אנחנו יודעים שהאב חי בהם, נוהג בו בדיוק כמו... גדול הדור. מה זה? זה ודאי מתבטא פה הסוד הזה. הסוד של הבריאה. ורק קצת תראה, תחבר שהסוד נמצא ברצון. כאילו עוד תשובה לשאלה שלך, אורי, שהסוד נמצא ברצון. כאילו דווקא זה שמאוד קשה לו, אז המעמד שיש לו, נגיד, ללמוד, הוא, יש לו משקל מאוד גדול. וכל אחד עם ההתמודדויות שלו. וזה שאפילו כבר לא מסוגל אפילו ללמוד, הוא מסוגל לחשוב, ובקושי מדבר, אבל הוא... תמיד צריך להיות. זה שזה גם רואים, שגם יש מצב כזה, ניסיון, עובד משפט, אמא של אשתי, עם לשנים כאלה, כולה לברכה. אז ידענו שאם היא תהיה בית אבות, הוא תמות יותר מהר. למרות שבכל מקרה היא לא תפתור תשבצים כמו בעבר, היא לא תנהל שיחות ארוכות כמו בעבר, היא תחיה את החיים הכי בסיסיים. אבל שם היא תמות יותר מהר, למה? כי פה יש יותר... בבית, כאילו, בבית עם טיפול, עם החוץ של הילדים. מה זה? זה גם, זה הרצון לחיות. זה תחושת שמחה בחיים. מה?
שזה...
יותר מכל מה שאתה מעלה על דעתך. אני אומר, גם כל מדרגה מעבר לזה יש לה ערך, ברור שאם היינו יכולים להבריא את המצבים האלה. אבל יש צעד שכאילו דווקא התשתית הזאת, שהיא עצם הקיום, יכול להיות שהיא הרבה יותר משמעותית מכל מה שנוסף. ולא רק כל מין ומין ממיני הבריאה או גילוי של יכולת מיוחדה, אלא אף כל אדם ואדם, שכשם שהם פרצופיהם שווים ונותיהם שלות, כך יש בכל אחד גילוי מיוחד של כוח יכולת. ולא הרי כוח היכולת באדם זה, כרי כוח היכולת באדם אחר. ולא עד שגם הדברים שפורצפיהם שווים, ואפילו החול של השפת הים, יש בכל גרגיר חול כוח מיוחד. ועוד עתיד העולם לעמוד על השימוש של כל דבר בפני עצמו, של כל אחד שימות מיוחד. כי אולי תתגלה נבואה, יסבירו מה התפקיד של כל גרגיר חול. וכל זה מפני שאין בהוויה שום דבר כפול, ואין בו שום שניות. והכל אחד ואין שני. רק אתה לפני בו, תור תיקון ההוויה, נדמה לנו כפילות בהוויה. וזוהי ההשגה של יומין דחול. מה רבו, מעשיך השם. נכון, זה אומרים הרי בברכי נפשי. נכון? ובשבת אומרים, מה גדלו? אומרים מורשו יום השבת. יכול להיות שהוא כנראה זה מהספרים. ההבחנה הזאת. אז ביום חול יותר רואים את הכמותיות. שגם בזה מתגלה משהו, עוצמה, יכולת, שפע, אבל לא את הייחוד שיש בכל אחד. אבל עתיד שיתוקן היום בחוץ שדאי השם אחד ושמו אחד, מתגלה כי לא היה מעולם שום שניות בהוויה. באמת גם זו עם עבודת הקודש של ישראל, לעשות הכל לחטיבה מיוחדה. כאילו שכל אחד אין שני לו, כל אחד הוא עצמי. כך נאמר עליהם, מקרמך ישראל יגו אחד בארץ. שכאילו בכל פרט בהוויה מתגלה הכללות כולה. נו, מי שרואה את זה, אין לו רוח הקודש. באופן שזה ודאי שכל יחיד הוא גילוי כוח יכולת מיוחד. ופה אומר הרב דבר, משפטים נפלאים שאפשר ללכת איתם. מה נורא הדבר מעמיק בה? עד כמה צריך להיות מלא שמחה ועוז מחדוות קודש, גם בעצם מציאות שלו. כי בו בחר השם לגלות בו גילוי מיוחד מחולתו יתברך שמו. והרגשה הזו, כשמרגישים אותה באמת, כוחה רב לגרץ כל צדלי העצבנות וגם לסלק את כל האיסורים והיגונות ולהביא גם את הטוב הנעלם מדי גילוי. כי למה? כי כל הזמן אדם, למה הוא עצוב? כי הוא חושב שצריך להיות אחרת. הוא לא מרוצה, למה לא, למה אין לי יכולת אחרת, למה אין לי מקום אחר, למה המציאות לא שונה.
לא חריף כמו...
מה?
אני לא חריף כמו...
כן.
כמו
וכן הלאה. אז, לא, אז מה, למה כל זה? ואומרים לו, אבל דווקא בזה, לזה נבחרת ובזה נבחרת. אתה, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול יחיד ומיוחד, ככה כל אחד. ואז אין את זה. באמת הרמב"ם אומר, אתה הזכרת את זה, שכתוב, המורה נבוכים, יש לו פרק שנדבר על הפסימים, לועג עליהם. הוא אומר, הם רוצים הרבה דברים ויש להם טענות למה העולם לא נותן להם את זה. הוא אומר, אם אדם היה יודע להעריך שאפשר להסתפק בדברים הכי בסיסיים, העיקר זה ההשגה, כפי מה שאדם יכול, אז הרבה מאוד ממה שנתפס כרעות וחסרונות לא היה. אז זה קשור, שוב, הרמב״ם זה מישור יותר נגלה. שכאילו, גם בחשבון פשוט, ממשי, אתה אומר שיש רע, אומר מה רע, כי אתה רוצה את זה וזה וזה וזה, או כי אנשים מקנאים ולכן רבים, או כי אנשים עוד יותר מקנאים ולכן עושים מלחמות. אומר, אם אנשים מנסים מליבם, זה היה באמת נחסכים כל הצרות. כאילו, אומר, מיעוט הצרות יש בעולם זה, עוד יותר שאנשים עושים לאנשים, שזה נכון, זה גאולה שאולי לא תלויה רק באדם אחד פרטי, צריך שיתוף פעולה של עוד אנשים. והכי הרבה צרות אדם עושה לעצמו, כך אומר הרמב"ם. שהוא מצפה לדברים שהוא לא צריך. זה מה שהוא אומר שם. אז המשפט השלישי, שוב, הוא כאילו אומר, ולמה יש צרות בעולם? אז הוא אומר, הרמב"ם, מה אתה רוצה? אתה רוצה לחיות בגוף בלי שהגוף יהיה לו חוקים של גוף? הוא אומר, שם, במקום אחר. אתה רוצה שהגוף גם יהיה גוף וגם הוא לא יהיה גוף? אין דבר כזה. כאילו, תהיה מוכן לשלם את המחיר. שהגוף יש לו... אז בתוך זה עושים את הכי טוב שאפשר. זה מבט נגלה. הרב חלב זה, אני אומר, זה מבט נסתר, שאומר, יותר מזה, יש פה איזה סוד שמתגלה בכל דבר. וכן הוא הדבר שמחווים רק לשם התועלת השימושי, ממשיך, של הגילוי. אין בזה שמחה מעצם כוח הגילוי. לכן כשזוכים להכוונה התורה של עצם גילוי היכולת, הרי שווים בזה ומחזורים הכל לראשית ההתחוללות. אתה כאילו רואה את העולם בבריאתו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא באמת רצה שהכל יהיה כל דבר. כל עץ, כל פרח, כל עלה, כל גרגיר חול, כל דבר. הוא רצה בו. ואם אנחנו מחזיקים, ואז אני מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מחדש ויכול להיות תאים מעשה בראשית, שהבריאה מתחדשת כל רגע. זה נקודת האמת של המדברים, כן? רק שמה הבעיה שהם הם שמו את זה בנגלה, בדילום. והרמב"ם אומר, רגע, רגע, בואו נראה את הנגלה. בעלי הפנימיות אומרים, יש עוד קומה. בקומה הזאת, פה כאילו הקומות נפגשות, כאילו הקדוש ברוך הוא כל רגע מחדש את העולם, אבל לא כמו שהם קצת רצו להגיד, ולכן כל רגע הכל נזיל, אלא כל רגע הוא בוחר מחדש בבריאה כמו שהיא, כביכול. כל עוד שהיא לא השתנתה. וגם אנחנו כביכול הולכים את דרכיו. אז הרי שווים בזה ומחזרים הכל לראשית התחולות ששמח הקדוש ברוך הוא מעשיו. ואמר, הלוואי תהיה בריאה, מעלה חן לעולם, כמו שאתה מעלה חן לפניי בשעה הזאת. אגב, באמת זה עבודה של השבת. מעלה של שבת, זכרו נחשבתה. עשו כזה. אני חושב שבזמן לא שמענו, אולי את השם, הרב דיין אגר מאותניאל. היינו בשבת אצל אחי שם. וככה, הוא קצת יש לו שיג ושיח עם הקבלה, כדרכו, סגנונו המיוחד. אז פרש את המשפט הזה, מה זה? לילה של שבת בכל המעשים, כל המעשים, ביום ההוא, תלה וישב על כיסא כבודו, שמתגלה, עכשיו זה כמעט פשט, שהבריאה היא כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. כאילו, העולם הוא אותו עולם, אבל הוא נראה אחרת בשבת. זה הראייה של השבת. ראייה של חול, מה רבו? איזו עוצמה, איזה כוח, איזה תניע טבע, השתאות. שבת, איך שהכל רצוי, הכל הוא מעלה חן לפניו. ומשמחה זו, המשכה השמחה גם עכשיו, להיות ישמח ישראל באוסר, בני ציון יגילו במלכה. ומפני זה, כשם שאין פרצופיהם שוות, ואין דעותיהם שוות, כך אין מהותם שווה. ולכל אחד עבודה מיוחדה איך לגלות את תפקידו, ונגבול חיל על השינויים, כי כל שינוי וכוח יכולת מיוחד. ועוד אחרי שעצם הגילוי התכלית היותר יקרים ותועלת השימושי, הרי זה מצידו יתברך שבו, וביחס מצידו אין הבדל ההגדרי, ואף גם הגדרה של חלק והכל אין שם מבחינת אינסוף. לא רק שאין אצלו משמעות בין 10 ל-100, זה אפילו בין 10 לאינסוף, אני מבין. ונמצא כי כל היתרונות של האדם על מיעוט דמותו, נגד דמותים אחרים, אין לו מקום כלל. כן, זה אחד הנקודות שוודאי מעסיקים את האדם. הרב חלב נותן פה איזה תרופה עמוקה, כי אם כשמבינים את הבריאה רק מצדה השימושי, שהוא רק מצדנו לבד, אז כביכול יש על מה להתענן. מה שאין כן, אם נשים מתואמים להבנת הבריאה מצד עצמה, מצד גילוי היכולת שבקרבה, אין שום מקום של מיעוט ורוב, חלק והכל. מאשרי אשרי למי שזוכה לעמוד על סוד עניין זה, וחי על פיו, נעים לערב לו בזה ובבא. עכשיו לא מזמן היה לי מתוך מרים שעוררו אותי לחשוב, חשבתי על הפסוק, אנחנו עכשיו נכנסים עוד מעט 30 יום לפני המועד, 9 באב, נתחיל לדרוש. אז יש פסוק, קרא עליי מועד, לא, זה המקור הזה שזה נקרא מועד, אבל יש פסוק אחר. מה יתונן? אדם חי, גבר על חטא, הוא מזכיר פה, אדם יתונן. זה בכל הפרק הזה שנדע את רחי בגזית, נתיבותי עבר, כאילו, שהנביא נותן מקום לכל השאלות האלה, לא מדלג עליהן, סליחה. דברים הנפלאים, ממה שמופיע בנבואה וברוח הקודש. אבל בסוף הוא אומר, מה יתונן אדם חי גבר לחטאיו? אז יש מדרש שאומר לו, מה יתונן אדם חי? שאין לו מה יתונן כל עוד שהוא חי, משהו כזה. יודע שהוא חי. ויש פשט, מה יתונן אדם חי? מה אתה מתלונן על כל מה שיש? גבר על חטאיו, הכל זה בגלל החטאים. אני קצת עכשיו יאמר לי בסגנון אחר, על מה אתה מתלונן? רק על דבר אחת תתלונן, על החטאים. כל השאר אין מה להתלונן. ואז זה ממש מתחבר למה שכתוב כאן. מה להתלונן לאדם חי? כאילו אין לך להתלונן כי אתה חי. כי הדבר הכי הכי משמעותי, זה עצם זה שאתה קיים, שהשם רצה, שאתה תהיה במקום הזה, בזמן הזה, בשעה המיוחדת הזאת, באופן המיוחד שלך. הוא רצה. והוא לא רק רצה שאתה תהיה, הוא רצה שאתה תהיה היום, ביום, או לשישי כבר, חמישי, חמישי או לשישי, שתהיה היום בעולם ותעשה מה שאתה עושה. כך הוא רצה. אז אין מה להתלונן. ואם כבר, גבר על חטא. כלומר, כל מה שיש, זה לכתחילה. מה חסר? זה שהרצון יהיה מתוקן. כשהרצון יהיה מתוקן, אז אדם, זה גופו, הוא הופך את המבט מאיזה מקום שהוא מנוכר למציאות, כל הזמן מחפש את האושר שלו באיזשהו מקום אחר. הוא אומר, האושר נמצא פה מתחת ל... כאן, מונח. איפה הוא נמצא? בהכרה הזאת. שמה שיש כמו שהוא, זה מה שהשם רוצה. ושאני אעשה בתוך זה הכי טוב שאני יכול, כן? אבל חלק מהזה זה התודעה הזאת, כן? וזה תלוי בי. זה תלוי בי. אז מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו? כאילו, כל הבעיות שיש, מה שהרמה אומר, למה אדם חושב שרע לו? למה אדם זה? גבר על חטאיו. לא בגלל זה. זהו, זה מה שרצינו לומר. אתה עוד להגיד עוד? אז אני אקרא עוד משפט, שתי דקה שנשארה. גם מאחר שעצם היצירה הוא גילוי יכולתו, ודאי שגילוי זה הוא נצחי. עם אלה גם כל אדם ואדם הוא גילוי נצחי. ומה שנאמר, שמיים וארץ כבגד יבלו, זה רק בנוגע לתולעות השימושיות. מה שנוגע לעצם הגילוי, אז זה נאמר, עולם השם דברך ניצב בשמיים. הוא אמר, ויהיו הציבה ויעמוד. גם דבר, שכאילו אחרי, דענו את זה קצת בצורה אחרת, אבל גם לעתיד לבוא מאוד רחוק, המציאות שהייתה פה לא תתבטא, לא תשכח, לא תעלה מהזיכרון. אחד הפעמיים או שלוש דיברנו, שמעשה אחד טוב שאדם עשה בבחירה, אז יהיה שווה את כל מה שהוא חי. אבל יותר מזה, הטעם, מצד אחד שעולים לעולם הבא, אז צריך למשחד חיביה ולהתאר שם בנייר דינור והכל. אבל מצד שני, מה שיתן את הטעם המתוק לכל העונג של העולם הבא, זה זה שאנחנו בני אדם, שהיה לנו בחירה, מעמד, סורים. אז זה שכל הזמן אנחנו נחיה על ה... על חשבון התקופה שהיינו בגוף, כן? יפה ש... זה כתוב בנכון. כבר אמרנו את זה, כבר אני מרגיש מוזר שאני אומר את זה, אבל זה כתוב בחזק, כן? יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא, כן? אז שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מפרנסת כל חיי עולם הבא, וכל שכן. יותר משעה אחת. אז יהיה מוזר שאנשים יגידו, אז רגע, אז מתי נוכל לחזור ל... כמו שרפאל קליבך, לחזור לעולם הזה ולשים את החמש רובל מתחת לדלת השמורה, כן? מתי נחזור לשם? אז באמת, יש, אומרים שגם שם יהיה משהו, אולי אחר. יהיה איזה סוג, הרב הרב אומר, שגם שם יהיה בחירה, סוג אחר. לא להפסיד את הטעם. טוב.